אנחנו היינו באמצע הסיפור של רבא בר בר חנה על הדג הגדול שהם ראו בים. רבנו מסביר שהם ראו, בגמרא כתוב בלשון שהם ראו שעל הגב שלו, על הגב שלו היה חול. על הגב שלו היה חול. מה זה הגב? ככה, בסיפור זה נראה כאילו שהגב זה הגב של הדג. והדג מרמז על הצדיק. והסברנו גם למה, למה הדג מרמז על הצדיק. מישהו זוכר למה? הוא חי בתוך מקום, בתוך מקור חיותו. הוא חי בתוך המים. היום שמרגיש טוב באיזה מקום, אומרים שהוא מרגיש כמו דג במים. אז הצדיק חי עם הקדוש ברוך הוא גם מתי שהוא בתוך העולם הזה, לא רק בתורה ובתפילה. אז הוא נקרא דג, והדג הזה לכאורה, ככה נראה בפשט, רבנו מסביר אחרת, הדג הזה יש לו על הגב שלו, על הגב של הדג יש לו חול. אבל רבנו מסביר שהצדיק זה הדג, ו התפילות שכל בני ישראל מתפללים, הם מתפללים עם הצדיק ביחד, תכף נסביר את זה, הצדיק הוא כמו החזן, והם מתפללים על אודות הגב, הגב, לא הגב של הצדיק ולא הגב של הדג, אלא על אודות זה שהקדוש ברוך הוא כביכול בגלות מראה לנו את הגב. הזכרנו את זה שבני ישראל בזמן התנ"ך היו מתפללים ככה, ופרסכם כפיכם. יש רבי עקיבא עגר אומר שבזמן הגלות, בעת שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו עורף, אז הפסקנו לעשות ככה. לעמוד מאחורי הגב של מישהו ולעשות ככה, פשוט מצחיק. זאת אומרת שבתודעה שלנו, אנחנו עומדים מאחורי הגב, יש איזה עוד ראייה, אנחנו... זאת אומרת, יש ראייה הפוכה, ראייה שהוא לא פונה אלינו עם הגב. כשאומרים עושה שלום ממרומיו, משתחווים לשלוש כיוונים, נכון? אז על פי קבלה, על כל פעמים זה ככה, אני לא יודע איך שזה, יכול להיות שיש עוד מנהגים. בקדיש, משתחווים קודם לימין, ואחר כך לשמאל, ואחר כך לאמצע. וב-18, כשאומרים 18, אומרים עושה שלום, משתחווים קודם לשמאל, ואחר כך לימין, ואחר כך לאמצע. כי ב-18 אנחנו עומדים פנים כנגד פנים. אז אם משתחווים לימין של מי שעומד מולנו, אז יוצא שזה אצלנו, זה השמאל. אז רואים שגם בזמן הגלות, באמת, בקדיש אנחנו באמת עומדים אחרי הגב. זה עדיין לא זה, זה עדיין לא פנים אל פנים, אבל תפילת 18, שזה הביטול הכי גבוה שיכול להיות, תפילת 18 כנגד עולם האצילות, אז אנחנו עם הקדוש ברוך הוא בבחינת פנים אל פנים, כמו מתן תורה. פנים בפנים דיבר השם עמכם. רק מתן תורה זה היה מלמעלה למטה, אז מי אומר לו מה תעשה? הוא הסתובב אלינו ודיבר אלינו פנים אל פנים, כביכול. אבל כשאנחנו בתפילה מצליחים לגרום לו להסתובב אלינו, אנחנו תמיד אמורים להיות עם הפנים אליו. אבל כשהתפילה שלנו גורמת שהוא יאיר לנו פנים, זה חידוש. והאהבה אמינה שלנו, זאת אומרת, המבט הבוסר, הלא מבוגר שלנו, זה שבטח השם לא מעניין אותו יותר מדי מה אנחנו מבקשים ממנו. אנחנו לא מעניינים אותו. כאילו, מה, יש לנו מה לחשוב, לא צריך אותנו. ככה זה נראה. אבל מה האמת? ועל זה אנחנו מתפללים. זאת אומרת, בני ישראל עם הצדיק בראש, מתפללים על זה, מדוע פנית אלינו עורף? על הנושא הזה. לא מתפללים אל הגב, מתפללים על אודות הגב. על אודות זה שהוא מפנה לנו את הגב.
שזה הנחת יסוד הבוסרית כאילו.
זה הנחת יסוד שכאילו ככה אנחנו מבינים. על זה דיברנו. וסברינן יבשתהי, פה אנחנו. ס, סברינן יבש תהו, היינו שהתפילות אינה עושה פירות. זאת אומרת, זה יבש. זה מדבר, זה לא עושה פירות. אנחנו מתפללים, לא רואים תוצאה. אבל באמת אינו כן. אלא סלקינן ואפינן ובשלינן. היינו, יש כאן רמז יפה. כל התפילות סלקינן ועולים, וכל מה שמרבים בתפילה נבנה השכינה ביותר ומכינה את עצמה לזיווג. אם מי שמכיר קצת ארמית, סלקינן זה כמו סלקה ענן. אנחנו, סליק זה עלייה, שזה קוראים להסתלקות, זה עלייה. וסלקינן זה אנחנו עלינו. סלקינן ואפינן ובשלינן זה שאנחנו עלינו על הדג, והדלקנו עצים ובישלנו על החול שהצטרף על גבו של הדג. וכשהדג הרגיש את החום, אז הוא התהפך כדי לקרר את עצמו, ואז כמעט שטבענו. זה הסיפור שם. רבנו מסביר סלקינן ואפינן ובשלינן, זה לא אנחנו אלא התפילות שלנו. יש מציאות של דג גדול שהוא הצדיק, שהוא נמצא בתוך הים והוא מנהיג את התפילה שלנו, ואנחנו מתפללים איתו ביחד כמובן. אנחנו מתפללים על זה שהקדוש ברוך הוא מראה לנו את הגב. יכול להיות שגם אצל הצדיק אנחנו רק רואים את הגב. צדיקים דומים לבוראם, הרבה פעמים שההנהגה מלמעלה, זה כתוב במקום אחר, ההנהגה מלמעלה, ההנהגה של הסתר פנים, אז לפעמים זה גורם גם לצדיק שירצה להסתתר ולא להתגלות. רבנו אמר פעם לרבי נתן, אוי כמה הייתי רוצה לנסוע למקום שלא מכירים אותי. הוא תפס איזה דוגמה, הוא אמר שהוא רוצה לנסוע להונגריה. לא היה אז קשר בין הארצות, היה נשוי עם עגלות. מה שהיה יותר מ-500-600 קילומטר, כבר אף אחד לא הכיר את השני. הוא אמר, הייתי נוסע לשם, אף אחד לא ידע ממני כלום. והיה לי טוב, לא הייתי צריך את כל הפרסום, את כל הבלגן, את כל הזה. אז רבנו בעצמו אומר שכשמגיע לצדיק מחשבה כזאת, להסתתר, זה בא מזה, הוא מביא איזה פסוק. כתוב שמשה רבנו לא רצה ללכת לגאול את יהודים ממצרים. זוכרים את הסיפור? הוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא שבוע. אז כתוב, ואיחר אף השם במשה. ורבנו מסביר שאחרון אף, הקפדה, שהיה לקדוש ברוך הוא על בני ישראל, הם עבדו עבודה זרה במצרים. הקדוש ברוך הוא מצד אחד רצה להציל אותם, ומצד אחד הוא הקפיד עליהם. ההקפדה הזאת, ואיחר אף השם, היא התלבשה בני משה. ולכן משה לא רצה ללכת לגאול אותו. אלא מה? משה חשב שהוא לא ראוי. אז אומר רבנו, ככה זה אצל כל הצדיקים בכל הדורות, כשהיה הפך את רצון מלמעלה, היה זמן של דין, אז הצדיקים קלטו את זה בצורה כזאת שהם לא רצו להנהיג, והם נתנו גב, כמו שאומרים, פנו עורף, הלכו להיות מסתרים, הלכו ביערות, במקומות שלא מכירים אותם, וזה היה בגלל, הם חשבו שבגלל שהם לא ראויים, אבל האמת שזו הייתה התלבשות של מידת הדין, נכנסה במוח שלהם וכתרגה על בני ישראל. רק הם לא, במודע הם לא יזו לחשוב שהיהודים לא ראויים, אז הם חשבו שהם לא ראויים. אז גם הצדיק נותן גב, והצדיק ובני ישראל ביחד מתפללים על הגב שהשם נותן. אבל בכל אופן, שנייה, אבל בכל אופן, בגמרא כתוב סלקינן ואפינן ובשלינן, כתוב שאנחנו עלינו. איך אפשר להסביר שכתוב שאנחנו עלינו, להסביר שהתפילות עלו? מה התשובה לזה?
ואני תפילה,
זה התשובה. ואני תפילה. יהודי, אם הוא באמת מתפלל, אז כשהתפילה עולה, אז הוא עולה. זה הוא. זה לא מן השפה ולחוץ. הוא כל כולו בתוך התפילה הזו.
הדג זה הצדיק או הקדוש ברוך הוא?
הדג זה לא הקדוש ברוך הוא. הדג זה הצדיק. והצדיק ובני ישראל ביחד מתפללים על זה שהקדוש ברוך הוא פנה אלינו עורף.
אז למה
אני אמרתי רק שגם לפעמים הצדיק פונה עורף. כמה תפילות היו כל פעם, בהיסטוריה של החסידות בכלל, אבל גם בהיסטוריה של היהדות בכלל, בכלל, היו זמנים שבני ישראל התפללו שמישהו ינהיג אותם. זה מופיע מזמן התנ"ך עד שהיו משברי מנהיגות, כמו היום. אפשר לשים אצבע על מישהו ולהגיד שהוא מנהיג, זה קשה, זה מתבטא, רואים את זה בשטח, זה חסר. אז גם על זה מתפללים. וכל מה שמרבים בתפילה, נבנה את השכינה ביותר ומכינה את עצמה לזיווג. מה המשמעות של השכינה נבנית, מכינה את עצמה לזיווג? זה עניין קבלי. האור האלוקי שמאיר בעולמות, שמאיר בעולם הזה, שזה החיצוניות של זה, זה השורש של כל העולמות. והפנימיות זה השורש של נשמות ישראל, זה המלכות. הרב קוק קרא לזה נשמת האומה. חז"ל דיברו על מטרוניתא, המקובלים דיברו על אמא תתא, כולם דיברו על שכינה, יש כל מיני שמות. אבל האור הזה, כשהוא נאצל, הוא נאצל כמו נקודה. יש איזו נקודה של... זה כמו שאומרים, זה מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא להתחבר עם העולם דרך בני ישראל, דרך התורה ודרך כל הדברים האלה. זה נקודה, את הנקודה הזאת צריך לפתח. איך מפתחים את הנקודה הזאת? הנקודה הזאת מפתחים על ידי זה שממשיכים לה את כל הספירות. בלשון הקבלה זה נקרא שהמלכות נאצלת בבחינת נקודה אחת, ואת כל התשע ספירות היא צריכה לקבל מלמעלה. אבל אחרי שנברא העולם אנחנו יודעים ששום דבר לא קורה בלי שבני אדם יעשו משהו. את העולם נתן בליבם וצריך לעשות התערות הדלטטה. ההתערות הדלטטה זה התפילות. אם אנחנו עומדים מהפנים, מה פירוש תפילות? המשמעות של תפילות זה שקודם כל התפילה, גם אצלנו התפילה זה המלכות, והמלכות הזאת פונה לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מכניסים בתפילה את כל התשע כוחות העליונים, את החוכמה, את הבינה, את הדעת, את החסד, את הגבורה, הכל הכל נכנס לתוך התפילה, אז המלכות הזאת, שזאת התפילה, היא מעוררת למעלה מלכות שיש בה את כל הכוחות. את החוכמה, את הבינה, את הדעת וזה. אם אנחנו מתפללים רק עם השפה ולחוץ, בלי להכניס את כל הכוחות, אז גם למעלה המלכות היא כזאת, היא רק מן השפה ולחוץ. כשהמלכות עם השפה ולחוץ, אז היא הסתרה גדולה. זה נקרא שאין ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא. ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא זה שההסתרה מפסיקה להיות הסתרה. שאותו דבר כמו שהשכינתא, המדרגה המצומצמת של השכינה היא בגלוי, בגלוי לגמרי, הנה אנחנו רואים שיש חוקי טבע, יש דומם, יש צומח, זה הכל גילוי שכינה. אותו דבר הקודשא בריך הוא שהוא נעלם והוא נסתר והוא אינסופי, הוא מתגלה באותה צורה. זאת אומרת, הנוכחות של השם היא כל כך קרובה בחוויה שלנו, כמו שאנחנו יודעים שאבן לא קופצת, וכמו שאנחנו לא מתפלאים שהענף גדל. כשאנחנו רואים ענף גדל, זה לא פלא אצלנו, אנחנו לא צפתים את עצמנו לראות עם... זה החוק, אנחנו התרגלנו שזה החוק. זה, למרות שזה... אם היינו רואים על השולחן פתאום גודל חתיכת פלסטיק, היינו מתפלאים. שרואים עץ שגודל ענף, מה ההבדל בעצם? אין שום הבדל. התרגלנו. אבל על כל פנים, את זה אנחנו קוראים לזה שאנחנו מבינים את זה, וזה מובן מאליו אצלנו. או שבעל חי זז, תחשבו שהענף יורד מהעץ, עושה סיבוב, מדבר עם החברים שלו, וחוזר מתחבר לעץ. כן, זה מצחיק. אבל זה מצחיק כי אנחנו לא רגילים, לא בגלל שאם ציפור יורד מהעץ, עושה סיבוב, מדבר עם החברים שלנו וחוזר, חברים שלו וחוזר לעץ, זה בדיוק אותו פלא. הם מורכבים מאותם ארבעה יסודות. הוא יודע לזוז מהמקום, והוא מחובר לשורשים לאדמה, ואם הוא יזוז, אז הוא ימות. אז אנחנו רואים כל מיני פלאים וכל מיני דברים מוזרים, ואנחנו מקבלים את זה ככה, זה לא קשה לנו שום דבר. כי זה החלק החיצוני והנמוך של המלכות שמאיר בעולם הזה והוא מאיר בנפשות שלנו. זה הטבע הבסיסי שלנו, אנחנו חלק מזה. אנחנו חלק מזה, כמו שהיד לא מתפלט על זה שיש עוד יד או שיש שן בפה, אנחנו לא מתפלאים שציפור יכולה לעוף. כי זה אנחנו. זה כל העולם הוא גוף אחד גדול, אנחנו חלק מזה. אבל הפנימיות זה עדיין אין לנו שום שייכות. אבל אם אנחנו בבחירה החופשית שלנו מכניסים בתוך התפילות שלנו את כל הפנימיות, אז נהיה מזה יחוד קודשא בריך הוא שכינתא. זאת אומרת שבתוך המציאות של העולם, בתוך המציאות של אדונן צומח חיים מדבר, מתגלה, איך אומרים בפסוק, את כל אלה ידי עשת. הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך המציאות, לא מעבר למציאות. לא בתור נס כמו מעמד הר סיני, אלא בתוך המציאות. כמו שזה פשוט שהענף הזה יגדל ושהציפור הזאת תפרח, אותו דבר זה פשוט שהקדוש ברוך הוא מפעיל את הכל. הוא עומד מחרי הכל, הכל, הכל. לגמרי פשוט. זה ייחוד קודשא בריך הוא שכינתא, וזה יהיה מתי, זה יהיה לעתיד לבוא. והתפילות שלנו עכשיו, שנראה לנו שאנחנו מתפעלים 2,000 שנה לעתיד לבוא, לא התקבלו, התפילות שלנו, כל תפילה כזאת בונה עוד נקודה בתוך המלכות. בדיוק כמו שאמרנו, שאם מתפעלים איזה שפה ולחוץ, אז כל הכוחות נשארים, והתפילה היא רק תפילה לא חשובה, כמו שאומרים. אותו דבר, אם אנחנו, ואם אנחנו מכניסים את כל 10 כוחות הנפש לתפילה, אז יש לנו תפילה אמיתית, והתפילה הזאת פועלת למעלה. אותו דבר אם ניקח את כל עם ישראל לדורותיו, אם רק דור אחד מתפלל, או רק הדור האחרון, או רק הדור הראשון, אז זה עדיין הקטנות של המלכות. כשכל הדורות מתפללים, וכשכל הדורות מתפללים, כשאנחנו מתחת לזמן, אז איך זה נראה לנו? כשכל כוחות הנפש משתתפים בתפילה, זה בו זמני, וסימולטני. אבל מה קורה עם כל עם ישראל לדורותיו? איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל, אז כל עם ישראל לדורותיו זה לא אחד אחרי השני, הוא הרי למעלה מהזמן. איך הוא רואה את כל הדורות ואת כל התפילות של כל הדורות? זה אחר זה או זה בצד זה? זה ברור? זה בצד זה. כמו שאנחנו עם הכוחות שלנו, עם כוח אחד לא ייכנס לתוך התפילה. התפילה לא פועלת את מה שצריכה לפעול. אותו דבר עם ישראל כולו, אם עדיין לא התאספו כל הדורות ולא התפללו את כל התפילות, התפילה עוד לא שלמה. זה כמו יהודי שלא הכניס את כל הכוחות שלו בתפילה. רק אצלנו זה נראה, אנחנו מתחת לזמן, אז אצלנו זה נראה כאילו הנה הם התפללו כל החיים שלהם והם נפטרו, ואחרי זה בא עוד דור, הוא התפלל עוד פעם אותם תפילות, ואחרי זה עוד. אבל זה הכל, צריך להסתכל כאילו שהכל מתרחש באותו זמן, וכל אחד נותן את החלק שלו. דור אחד הוא כנגד החוכמה, דור אחד הוא כנגד חוכמה שבחוכמה, דור אחר יכול להיות כנגד המלכות שבמלכות, אבל צריך שתבוא תפילה שהיא מחוברת מכל התפילות האלה. זה הפשט פה. עכשיו איך, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, ואיך אנחנו שורדים אחרי שלומדים דבר כזה, ולא להתייאש ולשתף עם זה פעולה, זו עבודה לא פשוטה. אז עוד פעם, התשובה היא, איך אומרים, כי יפס רובע הקן, מי שזוכר בסליחות, יש לנו אב זקן. מה זה יש לנו אב זקן? יש על מי לסמוך, יש את הצדיק. מה זה הצדיק? הצדיק זה החזן של כל התפילות. אז בכל דור יש את הצדיק שלו. אבל יש את הצדיק, כמו שאמר קודם, תחילת התורה, מי שזוכר, איך התחילה התורה הזאת? משיח, כל מה שיעשה זה יהיה על ידי תפילות. משיח זה החזן של כל הדורות כולם. אז מה זה? אבל כל הדורות עוד לא היה משיח. בסדר, אבל ההסתכלות כאן בתורה היא הסתכלות כוללת, הסתכלות של למעלה מהזמן, על הכל ביחד. זה ברור? אז משיח הוא החזן. לא יודע אם אמרתי לכם, היה שיר ביידיש, דורות של יהודים שרו אותו. מה נעשה מתי שיבוא משיח? זה היה שיר עם חרוזים, מנגינה מאוד יפה, אני זוכר את זה בתור ילד. יהיה טיש גדול, הרי בבתי שיהיה משה רבנו, יש שם מישהו מנגן עם כינור, זה יהיה דוד המלך, ויש שם אהרון הכהן יברך אותנו בברכת כהנים, ומה עוד יהיה שם, אני כבר לא זוכר. בקיצר, את כל האושפיזים מביאים שם, וכל אחד חי בדור אחר בהיסטוריה, וכולם יושבים ביחד. אז איך צריך להבין, הפנימיות של השיר הזה, זה לא שזה יהיה אז. עכשיו זה קורה, אז נגיע למדרגה כזאת שנראה את הכל ביחד. עכשיו זה קורה, לנו זה נראה בחלקים. והרבה דיברנו על זה, גם אנחנו, אנחנו רואים את העת בבת אחת. למעשה אנחנו לא רואים, יש לעת עוד שתי קצוות, רואים את זה? יש את הקצה שבו היא נבראה והקצה שבו היא תפסיק להתקיים. אם היינו רואים למעלה מהזמן, היינו רואים משהו הרבה יותר משמעותי, והיה לו לא שישה קצוות, אלא שמונה קצוות. רק אנחנו זורמים בתוך הזמן ביחד עם זה, אז אנחנו לא רואים. קשה להבין את זה. קשה, זה לא על רגל אחת. דיברנו על זה בעריכות, אתם לא הייתם פה. אל תכריח אותי לחזור על זה. בכל אופן, עזוב את זה עכשיו. לא חייבים להבין את זה, זה לא דברי תורה. זה פיזיקה. זה מטה-פיזיקה. פיזיקה מטה. לא, באמת חבל הזמן. אני רק רוצה לומר שהראייה שלנו היא חלקית. אנחנו רואים את העולם, כל רגע אנחנו רואים רגע נתון. אנחנו גם לא רואים תהליכים. יש יחידי סגולה שיכולים לפנח תהליכים ויכולים להגיד זה טוב, ואנחנו רואים שזה רע ואומרים שזה טוב. אז הם קצת יותר גבוהים מאיתנו, זה עדיין לא למעלה מהזמן. אבל איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל, הוא רואה את הכל זה בצד זה. לא זה אחר סור זה, זה ביטוי של הראשונים. ברמב"ם כתוב, איך שהוא כותב את השלוש עשרה מידות, בשמונה פרקים, איך שהוא כותב את השלוש עשרה עיקרי אמונה, אז הוא כותב שהעיקר, לא זוכר איזה, איך כתוב בסידורים, קדמון לכל קדומים, כתוב, או ראשון או אחרון, יש כל מיני נוסחאות בזה. ברמב״ם כתוב, על כל פעמים, לא הסתכלתי בתרגום של הרב קפח, אבל בתרגום העתיק של הטיבונים, אין לו תלות בזמן. אז מי שאין לו תלות בזמן, אני מסתכל על עולם של זמן, מה הוא רואה? הכל בהווה. אין זמן. זה גם לא הווה, אבל הכל מתרחש. בו זמנית, עוד פעם, יש לנו בעיה בהבנה, אנחנו בתוך הזמן. אבל כל פנים אנחנו מבינים כשאנחנו מתחת לזמן, אף פעם אין שום דבר שלם מתחת לזמן. השלמות היא מעל הזמן. השלמות קיימת, אבל אנחנו לא מסוגלים לראות אותה כי אנחנו מתחת לזמן. זו סוגיה מורכבת, קשה לנו להתרגל. בחלום זה עובר יותר מהר, אבל זה לא... זה כתוב ליקוטי מהר"ן בסוף, אבל בחלום אפשר לחלום...
זה קצת מקרב את זה, כאילו
שתי... בחלום זה מקרב את זה, את הפלסטיקה של הזמן. היא צודקת, תסתכל בתורה סמך א' בחלק ב', למדת פעם? תסתכלו שניכם שם. שם כתוב, זה מתחיל, הכותרת מתחילה, השם יתברך הוא למעלה מהזמן, ככה מתחילה התורה. תורה קצרה. אבל גם שם צריך, הוא רק מקרב את העניין, הוא לא עד הסוף. עד הסוף, האדם נברא ביום השישי לבריאה, והמוח שלו מתוכנת ככה שהוא יבין זמן. תוציא את הזמן, אין הבנה בכלל. אין מה לעשות. אבל איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל, אז הוא מחכה לכל התפילות. יכול להיות שאנחנו יושבים למטה בפינה, בעקבתא דעקבתא, והתפילה שלנו חשובה. כמו שחסר יהודי במתן תורה. לפעמים היהודי שחסר במתן תורה זה יהודי שחי היום. זאת אומרת, אם מסתכלים ככה, לומדים ככה את המדרש, זה לא אומר שיהודי, אם יהודי היה חסר במתן תורה, אז לא היו נותנים את התורה, היה צריך להיות שם מספר מסוים. אבל אפשר עכשיו להיות חסר, ומבחינתנו לקלקל את המתן תורה שקיבלנו. וכל אחד שמצטרף לעסק, אז הוא גורם למתן תורה. זאת אומרת, נתנו את התורה, אבל עדיין לא קיבלנו אותה. מתי קיבלנו אותה? לא קיבלנו אותה עד הסוף. כל הזמן התלוננו עד שנחרב הבית, אחר כך עשינו עוד שטויות, נחרב עוד בית, אחר כך אנחנו בגלות, ואיפה? אז יש לנו עבודה, והעבודה הזאת היא ממש כאילו שאנחנו כל הדורות באותו דור. בכלל, כל ההסתכלות הזאת, וסיפרתי לכם, אמרתי פעם לילדים, שידמיינו שהם טועים ביער ורואים בית מרחוק עם אור ונכנסים, פותחים את הדלת, רואים שם בשורה הראשונה יושבים האבות והנביאים, אחר כך התנאים והאמוראים והגאונים הראשונים, האחרונים, והילד עומד שם בסוף, בסוף הוא רואה שניגש חזן לעמוד וצועק והוא רחום, מתחילים להתפלל ערבית. איזה תפילה הייתה יוצאת ממך, דיברתי עם ילדים בני 13, איזה תפילה הייתה יוצאת ממך אם היית מתפלל במניין כזה? כן. אפשר לחשוב על זה, הכנה לתפילה, אפשר לחשוב על סיפור כזה לפני התפילה. זה באמת הכנה טובה. וזה באמת כך, זה לא המצאה, זה בתורה ב' ככה רבנו מתפלל על התפילה. עם ישראל מתפלל, עם ישראל לדורותיו מתפלל עכשיו. זה תפילה אחרת. רק איך אפשר באמת להגיע לזה? אז בשביל זה צריך צדיק. קודם כל רבנו היה צריך להגיד את התורה הזאת. למי עלה בדעתו להסתכל על התפילות של כל הדורות כעל תפילה אחת? מי חושב בכלל לכיוון כזה? אתה צריך להיות בן אדם מורה מעם בשביל לחשוב ככה. זה דבר אחד. דבר שני, באמת הצדיקים מתפללים איתנו. או כל אותם צדיקים, אפילו שהם כבר מזמן לא איתנו, כביכול, הם עדיין מתפללים איתנו. ועל ידי זה השכינה נבנית, זאת אומרת, אנחנו מתפללים, כל עם ישראל מתפלל. זאת אומרת, כל הספירות וכל הכוחות וכל הזה, אז גם השכינה נבנית עם כל הכוחות. ממילא יכול להיות ייחוד קודש בריך הוא שכינתי. וזהו, אפיננו בשלינה, כי אפייה הוא בישול למחנה לאכילה, לבחינת זיווג, כמו שכתוב כי עם הלחם אשר הוא אוכל, ושם הכוונה לזיווג. ומה זה הזיווג הזה? כשהשתלם קומה של כל השכינה, היינו על ידי רוב התפילות, רוב כאן זה רוב ריבי רבבות, זה אותו ביטוי. יחמרו החמה והתהפך מידת הדין למידת הרחמים. ועל זה בכלל אין לנו מושג איך העולם נראה אחרי שמידת הדין התהפכת למידת הרחמים. לא כתוב כאן שהרחמים גובר על הדין, כתוב שהדין מתהפך למידת הרחמים. גם דרך שחזל אמרו, מלאך רע בעל כוחו עונה אמן. דבר כזה, כי העומק של הדין הוא לטובה. אם מי שאבא אומר לילד לא לרוץ בכביש, ואחר כך הוא הולך לתת לו סתירה למה שהוא כן רץ בכביש, אז הוא נותן לו את הסתירה כי הוא אוהב אותו. רק אם הוא נזכר שהוא אמר לו את זה בגלל שהוא אוהב אותו, יכול להיות שהוא לא ייתן לו את הסתירה. זה נקרא שאין הדין נמתק אלא בשורשו. אם מגיעים לשורש, אז הכל נהיה מתוק. אבל להגיע לשורש צריך אחדות. אפשר להסביר את זה קצת יותר, שיהיה קצת יותר נוגע לראש השנה. אנחנו הרי מתחת לזמן, קודם כל. עכשיו דיברנו עכשיו הכל למעלה מהזמן, אנחנו מתחת לזמן. היום יש לנו עוד שבועיים ביום לראש השנה. עוד שבוע ביום. עוד שבוע ביום. כן, שבוע ביום. כן, היום כבר עברנו את חף. עוד שבוע ביום לראש השנה. יש לנו עבודה עכשיו של התערותא דלתתא, זו עבודה. עבודה של בקשות ותחנונים וסליחות וחשבון הנפש. למה אנחנו מתעוררים בהתערותא דלתתא? למה אנחנו מתעוררים עם התערותא דלתתא? מה גורם לנו להתעורר? אז יכול לבוא מישהו להגיד הלוח. רואים שעובר, אבל זה לא אמיתי. לוח לבד לא יכול לעורר שום דבר. יש אור עליון שהתפקיד שלו לעורר אותנו בהתערותא דלתתא. האור העליון הזה נקרא, כאן הוא מדבר על ייחוד קודש בריך הוא שכינתה, זה גם סוג של ייחוד קודש בריך הוא שכינתה, שהוא ייחוד של החוכמה והבינה בעולם האצילות, אבל החיצוניות שלהם. החיצוניות של החוכמה והחיצוניות של הבינה מתייחדים, ומזה קורה כמה דברים. קודם כל מזה קיימים העולמות, העולם לא יכול להתקיים בלי המבנה שזה בא מהבינה ובלי הרעיון שזה בא מהחוכמה. אם הרעיון והמבנה ייפרדו, לא תהיה תוצאה. הרעיון נקרא אבא והמבנה נקרא האמא. אבל זה החיצוניות. תכף נראה מה הפנימיות. ונוצר מזה עולם, עולם ומלואו, שאפשר מאוד מאוד להתרגש מהעולם הזה. אם בן אדם נמצא בטבע והוא מסתכל על מה שהעיניים הגשמיות שלו רואות, הוא יכול להגיע לקלוט הנפש. אז זה נקרא שהוא מנצל את הפלטפורמה שנתנו לו. הפלטפורמה שנתנו לו זה הייחוד החיצוני של, של חוכמה ובינה. זה נמשך בכל העולמות, ותלוי לאן זה מגיע. אם זה מגיע למלאכים, אז יש להם איזה קלוט הנפש בלי בחירה. אבל כשזה מגיע לבני אדם, הבן אדם יכול להשיח את הדעת, יכול לקשר דעתו, יש לו בחירה. אם הוא מקשר דעתו, הוא יכול להגיע לקלוט הנפש. אם הוא משיח את הדעת, אז הוא בסדר, יעשה שם קורס צילום בטבע. שום דבר לא ידבר אליו, חוץ מזה שיגידו לו, וואי, איזה יופי צילמת. וכאילו, לא מתעורר, הדבר בעצמו לא נוגע לו. אז יש לאדם בחירה, אבל אם הוא בוחר בטוב והוא כן מתעורר, זה בעצם, זה העבודה של התחלת השנה, של ההקדמה להתחלת השנה, שזה חודש אלול, לבחור בטוב, להסתכל על המציאות של העולם ולהתעורר מזה. לא לקבל את זה כמובן מאליו, זה עבודה שכל אחד יכול לעשות אותה. אם הוא רק יותר מגיל 3, אז הוא יכול לעשות אותה. ממש כך, כל אחד. אפשר להסביר את זה לילדים בגן, ממש. חבל שלא מסבירים להם את זה. אבל אפשר להסביר להם את זה. עכשיו, הדבר הנוסף שקורה זה, מגיע ראש השנה, אז אנחנו מתקדמים הלאה, אבל הכל מלמטה. מה ההתקדמות שלנו הלאה? ההתקדמות שלנו זה לקבל את הקדוש ברוך הוא כמלך. זה ההתקדמות שלנו. להכתיר את הקדוש ברוך הוא. מה זה להכתיר את הקדוש ברוך הוא? זה עוד פעם מסירות נפש. להכתיר מלך זה מסירות נפש. להכתיר מלך זה לא להיות אזרח רייל, איך אומרים, כאילו שומר חוק. להכתיר את המלך זה של המלך יהיה כדאי לשים לב אלינו, אז אנחנו צריכים להתמסר אליו לגמרי. זו עבודה של ראש השנה. והיות שהתמסרנו אליו, אז אנחנו כבר רשומים ב... יש לנו כבר את האזרחות שלו. אז עכשיו כבר אפשר כבר לבוא ולבקש סליחה על כל מה שעשינו לא נכון. אם אנחנו סתם ככה באים, אז שואלים אותנו, רגע, קודם כל תגיד איפה היית. תחשבו על אחד שברח מהצבא, חודש לא היה בבסיס, ובחופש הגדול שהוא לקח לעצמו, הוא שדד ופרץ בנקים ועשה כל מיני דברים. יום אחד הוא מופיע בשערי הבסיס, חפש את המ"פ, ומתחיל להתנצל על כל מה שעשה בחוץ. ואז המ"פ אומר לו, סליחה, איפה אתה? איפה היית כל הזמן? קודם כל בוא, אתה צריך עכשיו לחטוף כלא 4 ככה על, על נפקדות. אחר כך אתה צריך לעמוד לדין על זה שפרצת ושדדת. אבל קודם כל אין לי מי לדבר, אתה בכלל לא, אתה לא קיים. אתה ברשימת הנעדרים, כבר חיפשו אותך בכל העולם. אי אפשר לבוא, לפני שמקבלים עול מלכות שמיים, לבוא ולבקש מחילה על חטאים ככה. בשביל זה כל יום אנחנו צריכים לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים לפחות, אפילו שאומרים סליחות לפני ראש השנה, ואומרים אשמנו, בגדנו בסליחות, אי אפשר להתחיל את הסליחות לפני שאמרו מודה אני. לפחות קבלת עול מלכות שמיים מינימלית. קודם כל אני מודה שהקדוש ברוך הוא המלך, מלך חי וקיים, הקדוש ברוך הוא נותן לי את הנשמה, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בקרבה, זה הדבר הראשון. קודם כל אני שלך. ובאמת, אם אני שלך, אז אני צריך למסור דין וחשבון למה עד עכשיו לא הייתי. זה הסיפור רבי שלמה מקרלין, שהוא התעלף כשהוא אמר המלך. ידוע הסיפור. אז שאלו אותו מה קרה, אז הוא אמר, הוא נזכר את הסיפור בגמרא בגיטין, שרבי יוחנן בן זכאי אומר לאספסיאנוס, או למי זה היה, או לטיטוס, אני לא יודע למי זה היה, לאספסיאנוס, הוא אומר, שלום עליך המלך. אז אספסיאנוס אומר לו, אתה חייב מיטה פעמיים. קודם כל שאני לא מלך ואתה קורא לי מלך. אבל חוץ מזה, אם אני מלך, למה עד עכשיו לא הגעת? אז אמר שהוא נזכר את השורה הזאת, אם אני מלך, אז למה עד עכשיו לא באת? וכשצועקים המלך בראש השנה, אז הוא נזכר פתאום שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? וגם אומרים המלך הקדוש והמלך המשפט וכל זה. אז קודם כל, יש עצה מיד. אם עכשיו יהודי שותה כוס מים ומברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, אז לכוון לקבל על עצמו מלכות שמיים. אצל הצדיקים זה כל הזמן כך. היה פעם אחד מגדולי העולם הליטאים ששמע את בעל התניא מברך שהכל נהיה בדברו על כוס בירה. אז הוא נשאר בהתפעלות, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אף פעם לא שמע שמברכים שהכל נהיה בדברו עם דבקות כזאת. אבל האמת שכל פעם שמברכים שהכל נהיה בדברו זה קבלת עול מלכות שמיים. אבל הבעיה שנזכור את זה, הבעיה שלנו זה רק השכחה. רצון טוב יש לנו, אבל אנחנו לא זוכרים. אז זהו, אז כל יום יהודי מקבל עצמו מלכות שמיים כמה פעמים. עם הכוח הזה הוא יכול ללכת ולבקש מחילה וסליחה וכל זה. ובראש השנה זה קורה בגדול. בראש השנה אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים לא רק על המעשים, אלא גם על הרצונות. שלא נרצה מה שהשם לא רוצה. זה הנקודה.
לפי המשל שאמרת, על החייל שנפקד.
כן.
בסופו של דבר, אז יפה, אפשר לברך שהכל, ולקבל את מוכן מלכות שמיים, אבל איפה היית עד עכשיו?
נכון.
זה מה שהכל זה נמצא.
נכון.
זה כאלה עם הצריך לעשות.
אבל אחרת, אם לא אומרים את השהכל, אז כאילו שצועקים למפה מעבר לגדר, ברחוב, זה יותר גרוע, זה חוצפה יותר גדולה. נכון?
איך אפשר לגשת
את זה? נכון אבל.
נכון,
נכון. אז קודם כל תסתכל על החצי כוס המלאה ותגיד תודה שאתה בצד הזה. קודם כל תגיד תודה שאתה אומר שהכל בכלל. זה לא מובן מאליו. לא מובן. ואחרי שאומרים שהכל, אם עוד זוכרים שזה קבלת עול מלכות שמיים, אז צריך לרקוד כל הלילה אחר כך. מתי בפעם האחרונה כשאמרת שהכל זכרת שזה קבלת עול מלכות שמיים? מהבר מצווה עד היום, תחשוב. אנחנו צריכים לעשות תשובה, בקיצור. אז בואו נעשה תשובה, ביחד, כולנו. אין לי מה להגיד לך, זה המצב. אחר כך מגיע יום כיפור, יום כיפור מתוודים בפרטי פרטים על הרבה יותר, אומרים וידועים הרבה יותר ארוכים מאשר כל הזמן. ושם יש את הנגיעה בסליחה ומחילה, מתגלה אור יותר גבוה. זה הזדמנות לתקן את הכל. בתשובה של יום כיפור צריך להיות תשובה על איך בכלל יכלנו לחתור. זה הכל, הכל, כל זה, זה הכל תיקון שבן אדם עושה מלמטה. שמאלו תחת לראשי, זה הכל מידת הדין. אחר כך מגיע סוכות, וימינו תחבקני. איפה מרומז בסוכה ימינו תחבקני? זה ככה, זה קיר אחד של הסוכה, וזה עוד קיר אחד של הסוכה, וזה טפח, הקיר השלישי. כמו חיבוק. ימינו תחבקני וימינו של הקדוש ברוך הוא. בסוכות הקדוש ברוך הוא מתקן את העולם דרך בני ישראל, הרי הקריבו 70 פרים כנגד 70 אומות העולם, הוא מתקן את העולם דרך בני ישראל, אבל לא מלמטה למעלה, אלא מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא מאיר לבני ישראל הערה כזאת גדולה, כתוב שבשמחת בית השואבה קיבלו רוח הקודש. יהודים קיבלו מדרגות עליונות, היו נביאים שקיבלו את הנבואה שלהם בשמחת בית השואבה. הזמן של זמן שמחתנו, שיהודי שמח עם השם, הוא שמח והוא שמח עם זה שהשם שמח איתו. אבל זה היתרות הדלאלה על היתרות הדלטטה של הראש השנה, של האלול והראש השנה ויום כיפור וכל זה. ואחר כך מגיע, מה מגיע אחרי שמחת תורה, אחרי סוכות? מגיע שמחת תורה. שמחת תורה כתוב פר אחד, איל אחד, בוא נגלגל אני ואתה, יצאנו ידי חובתנו מבני המדינה, בוא נגלגל אני ואתה. כתוב עצרת תהיה לכם. כל מקום שכתוב לכם זה מצווה מיוחדת, כתוב על ציצית, כתוב על היה לכם לציצית, כל מקום שכתוב לכם זה מצווה שיותר גבוהה ממצווה רגילה, זה מצווה כזאת, כתוב במדרש, זה כתוב ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כתוב במדרש, זהו שנאמר יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך. זה לא מצווה שאנחנו מקבלים כדי לתקן את העולם, אלא זה כמו, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר איתנו, לוחש לנו לאוזניים. ואז אנחנו יכולים להגיע להתמסרות הכי גבוהה היהודי, כשהוא לוקח בשמחת תורה, הוא לוקח את הספר תורה ורוקד, סתם, שמח, בשמחת תורה צריך לרקוד 24 שעות. רק מה, אין כוח. אז עושים הפסקות, הולכים לישון, הולכים להתפלל. ובעצם שמחת תורה, אם היה לנו קצת דעת, מה זה 24 שעות? 24 שעות כי נגמר שמחת תורה, לא בגלל שצריך לרקוד 24 שעות. בשמחת תורה צריך לרקוד, זה הנקודה. מה פירוש צריך? אוי ואבוי, אומרים לנו צריך, סימן שאנחנו לא שם. שמחת תורה זה ישראל ומלכה בלכודוי, זה הלשון של הזוהר. זאת אומרת, זה ההתאחדות הכי עליונה שנשמה בגוף יכולה להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, זה הזמן של שמחת תורה. עכשיו זה ברור שלמרות שזה מדרגה עליונה מאוד, זה מגיע מלמעלה, זה ממש דומה לעתיד לבוא. היה פעם איזה צדיק שראה יהודים רוקדים בשמחת תורה, אז אמר ככה ירקדו מתי שיבוא משיח. על מי סיפרו את זה? לא שמעת. אתה לא זוכר. אז אבל גם ביאת המשיח תלוי בעבודה שלנו. זאת אומרת, בעצם יש חג אחד. החג הזה זה שמחת תורה. שמחת תורה פותחים את ארון קודש ואומרים, אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל על הארץ מתחת אין עוד. אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. זהו, לא אמרתי נכון את הפסוק. אבל זה גם נכון. אין עוד מלבדו, זה בעצם הפסוק. זה החג, זה החג האמיתי. וצריך לעשות הכנה כדי שזה יהיה אמיתי, וההכנה זה מהרגע. מהרגע, זה כמו שמכינים את עצמנו, כמו שאומר כאן, שהשכינה מכינה את עצמה לזיווג. זאת אומרת, מה זה השכינה? הנשמות שלנו, זה השכינה. ומה זה הזיווג? הזיווג זה בנגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. זה הזיווג. ועם ישראל מכין את עצמו לרגע, הרי כתוב כי פתאום יבוא האדון אליך לו. הקדוש ברוך הוא יגיע פתאום. אם לא נהיה מוכנים, נחטוף בומבה. יהיה לנו קשה. העבודה שלנו היום זה להיות מוכנים. אז בגדול, בהיסטוריה, זה מבריאת העולם, עד ביאת המשיח זה ההכנה. מביאת המשיח והלאה זה הזיווג. אבל אם מסתכלים כל בן אדם בזמן הלוח השנה, אנחנו אמרנו, אנחנו בתוך הזמן, מהרגע הזה עד אחרי שמחת תורה, אנחנו צריכים לעשות חשבון כל יום, האם אנחנו מתקדמים לשמחת תורה. האם אנחנו עושים, פותחים את הלב שלנו לקבל אל תוכו את הקדוש ברוך הוא. בטח, מצד אחד זה נורא מפחיד. תלוי איך כל אחד מתוכנת, יש כאלה שכל דבר מפחיד אותה. מצד אחד זה נורא מפחיד. מצד שני זה מאוד משמח. איך כתוב? ופחד ורחב, הוא פחד ורחב לבבך. זה נורמלי שזה מפחיד, זה נורמלי שזה משמח. בהחלט. אבל צריך ללכת על זה. מה היצר הרע עושה פה? איפה הוא נכנס פה? היצר הרע נכנס פה עם יצר הרע של עצלות. של, איך קוראים לזה? להיות סטטי. תשאר במקום, טוב לך. מה חסר לך בעצם? לאן אתה הולך? לאן אתה רץ? שב רגוע. אל תשתגע. הוא נראה הגיוני כזה, שקול, עם יישוב הדעת. אתה צריך כן לדעת שזה יצר הרע. מה?
אמורים כן להשתגע?
מה הוא?
אמורים כן להשתגע?
לא להשתגע. הוא קורא לזה להשתגע. יהודי שעושה כל יום חשבון נפש כזה, הוא לא מטפס על הקירות. מקסימום, אם זה משהו לא זה, אז הוא נותן איזו הנחה חרישית כזאת. ואף אחד לא שומע, רק הוא. לא צריך להשתגע בכלל. בכלל צריך להתרגל שה... לעבוד עם הפנימיות, ושכל מה שקורה בחיצוניות, שזה יהיה רק התוצאה. רבנו אמר פעם, יש עניין גדול של כל מעורר הכוונה. אבל רבנו אמר על עצמו שהוא רוצה שהכוונה תעורר את הכל. ובדרך כלל שרבנו מדבר על קולות, אז הוא נותן אישור. אתה מבין אותי? כי היה בעולם של החסידות, היו כאלה שהתאמצו להחזיק את הכל בפנים. הוא תפסיק לי, אתה תתפוצץ בסוף, מותר לך לצעוק את זה החוצה. אבל לא שתתחיל לצעוק על ריק. זה אף אחד לא רצה. לא כולם מבינים פשט ככה, אבל זה הנכון. למרות שבמסילת ישרים מביא שהכל מעורר הכוונה, אבל שם לא מדובר על צעקות. הכל מעורר הכוונה שכתוב, זה פשוט, זה עבודה שצריך לעשות אותה. אם אתה לוקח, אתה אומר את התפילה בקול, והאוזניים שלך שומעות, לא בקולי קולות. אתה שומע את המילים, ואתה מקשיב להם, לפעמים אתה אומר פסוק פעמיים, אז אתה מתעורר יותר משהו אם אתה אומר את זה בלחש. הנפש קולטת את זה יותר. אבל כשמדובר על צעקה ועל שאגה ועל כל הדברים האלה, זה מותר לזה לבוא בתור תוצאה. אם מישהו עושה את זה מלאכותי, איך הוא אמר, צעקות מוזמנות מראש, אני לא אוהב. היה סיפור עם... הבית אהרון מקרלין, היה לו נכד שהיה בן של הרבי מסדיגורה, היה רבי אהרון נדמה לי מסדיגורה, היה חתנו של הבית אהרון, רבי אהרון קראו לו, אחד מהאדמו"רים הראשונים מסדיגורה, היה חתנו של רבי אהרון מקרלין, מסדיגורה התפלו בשקט, שכל הציבור התפלל, יכלו לשמוע מחט נופלת על הרצפה, עם הרבה מוח אבל עם הרבה שקט. בקרלין הקירות התפוצצו מהצעקות. חזן ניגש לעמוד ברוך שאמר והיה העולם, עד היום אתה יכול לשמוע את זה, תלך לקרלין, תראה. אז יצא פעם שהבית אהרון הגיע והנכד שמע אותו איך שהוא מתפלל. הנכד, בן ביתו, אחרי התפילה הוא ניגש אליו, הוא אומר לו, סבא למה צעקת? ילד קטן, ממש קטן, פחות מגיל 5. אז הוא אומר שכואב, צועקים. הוא אמר, נכון, אבל הרי אפשר לצעוק בשקט. אז זה, מזה רבנו לא החזיק. זאת אומרת, רבנו, אם באמת כואב לך, אז תצעק. אבל שזה יכאב לך. לא שתצעק כדי שעל ידי זה יכאב לך. זה לא תמיד עובד.
שבאמצע
שצעקה עוזרת
גם להוציא דברים.
אבל הצעקה הזאת היא לא צריכה להיות צעקה, היא צריכה להיות, זה צריך להתחיל עם משהו מינורי ולראות אם זה מעורר משהו אמיתי. ברגע שאין איזה כיסוי אז גם לא יכול לעורר משהו אמיתי. יש תרפיה של ללכת לאיזה גבעה ולצעוק. יש מי שכתב על זה פעם ספר. יש בעולם, בחוכמות העולם, יש דברים כאלה. מישהו ראה פעם את הספר הזה?
שמה? יש תיאוריה של דרך הקול,
שקול... אבל לא יודע, יכול להיות.
אבל השאלה היא בפועל, הקול כן יכול לעורר את הכוונה?
קול כזה, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, יכול לעורר את הכוונה.
שנוצר מכוונה.
קול כזה יכול לעורר כוונה. אם אתה לוקח את הסידור, ואתה קורא את המילים, ואתה קורא אותם עם טונציה הנכונה, ובעברית, לא בעברה אשכנזית, כי זה לא מדבר לנפש הבעמית שלך. אתה תקרא את זה ברור, כדבר איש אל רעהו, תראה שזה יעורר אותך, התפילה שלך תבוא ישר מהבטן. וזה אתה מפסיד. וזה קול שמעורר את הכוונה. אבל כשעושים גרופים וצועקים, אם זה יוצא, אז זה יוצא. לפעמים בן אדם באמת כואב לו משהו והוא נותן אוי, אז זה באמת מקדם אותו. אבל אם זה סתם, אז כאילו, כאן צריך לבכות חצי שעה.
יש דיבור מרבה על זה שיהודי צריך...
האדמו"ר הריאץ כן התייחס לזה. הוא פעם הביא את ה... אומרים שזה בדיחה, אבל האמת שזה לא בדיחה. האדמו"ר הריאץ הביא פעם קטע ממחזור פראג. עתיק, היה כתוב שם בקהילת קודש פראג, בוכים כאן חצי שעה, זה היה נשמע כמו בדיחה. כאילו, אין מחזורים כאלה, אבל הוא אמר שיש מחזור כזה, וכתוב דבר כזה, והוא אמר שאם במחזור של פראג, שהדפיס אותו גדולי עולם, הדפיסו שם, תחילת הדפוס, הדפיסו, אז למעלה זה באמת זמן של בחייה. ככה הוא אמר.
אז נדבר על אנשים עם לב, שהם יכולים להיות
כאילו... אז זהו, נכון, אתה צודק. לא צריך להיות שום דבר מלאכותי. זה פלא. טוב. שיהיה שנה טובה לכולם, כל הברכות, כל הישועות, בכלל ובפרט, כל אחד מה שהוא צריך. איך אמר שלמה בתחילתו, כל אשר תדע, נתת לי איש כלבבו, איך כתוב שם? הקדוש ברוך הוא יודע לכל אחד מה שחסר, שהשם ייתן לכל אחד בדיוק את מה שחסר. חסר לכולנו, ברוך השם, די הרבה. שנה טובה, שבוע הבא אנחנו לא כאן.
אני יודעת.
אנחנו יום שלישי בעשרת ימי תשובה, אני מקווה שאני אהיה, אבל תתעדכנו עכשיו, שמישהו יעביר מסר. אני לא בטוח, יש לי קצת מניעות.